כן, לא, כל הכבוד, אם עליה, טוב.
כן?
כל הכבוד.
הכי
שיעורי בית. כן, כן. מה שאני יכול להגיד, אנחנו פותחים את ספר ויקרא.
היום ראש חודש, גם.
הוא היה עם הבן
שלו? לא, 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 רק בנג'מין וג'ואן ואני.
היום ראש חודש גם.
היום גם ראש חודש, וגם ויקרא, ויקרא. זה ספר שבדרך כלל הדרשנים לא אוהבים. למה? בראשית סיפורים, שמות סיפורים, במדבר דברים, ויקרא קורבנות. כאילו לכאורה, הספר משעמם, אין על מה לדבר, הכל על קורבנות. כאילו, אתה לא יכול להעביר איזה שיעור ככה חי כזה, כאילו לכאורה, אבל זה ממש לא נכון. כמו שאנחנו רואים, לא שנה ראשונה שאנחנו עושים את זה. יש כל כך הרבה דברים יפים, ודרך על ההתחלה יש לנו את הסיפור, ויקרא א' קטנה. עכשיו, מה זה א' הקטנה הזו? א' הקטנה הזו יש ממנה ללמוד הרבה. א' הקטנה מסמנת ענווה. א' הקטנה, א' זה אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה שלנו בחיים? שאנחנו רואים את הכל בתור ויקר. מקרה. לא רואים את א' הקטנה, לא רואים את אלופו של עולם. וככה התורה מתחילה בספר ויקר, ויקרא א' קטנה. שתדע שאין מקרה. לא מזמן קראנו פרשת זכור. זכור זה שעשה לך המלאק בדרך צפרי נשחיים. מה כל הרעיון של זכור? המלאק, המלאק מה אומר? הכל מקרה. אשר קרחה בדרך. הכל מקרה. וכאן בדיוק המלחמה שלנו איתו. והמלחמה זה מלחמה לכל אורך החיים. מכיוון שאנחנו בכל יום ויום צריכים להתחזק בנקודה הזאת. עד כדי כך, שהנה ויקרא, מתחיל עם א' קטנה, שאתה לא רואה את א'. וכמה מאיתנו באמת לא רואים את א'? רואים ויקרא, מקרה. מי מנהל את העולם?
א'.
איך קוראים לו? זה...
פוטין.
פוטין. הוא זה שנבחר עכשיו, לא קוראים לו. טראמפ. ביבי נתניהו?
לא, זה החתן של טראמפ.
חתן של טראמפ? מי מנהל את העולם? אלופו של עולם.
האמת?
האלף.
שרה.
כן. עכשיו, האמת שמאוד קשה לנו, הרבה פעמים, כשאנחנו נכנסים בתוך החיים הרגילים. באמת להבין את עומק העניין. עכשיו, הנקודה הזאת של ויקרא, זה גם לדעת להבין שהקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד מאיתנו. הוא קורא לכל אחד ואחד מאיתנו מתוך הטבע. כל השם בכוח, כל השם בעדה, כל השם שובר רזים. מזמור תהילים שלם שמדבר על הקול של הקדוש ברוך הוא. אז גם כאן התורה רוצה לרמז לנו ולהגיד, תקשיבו, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הטבע. גם שאתה לא רואה אותו בצורה ברורה א' הקטנה, הוא נמצא שם והוא מדבר אליך. איך הוא מדבר אליך? גם בסין שהייתי. כל דבר שקורה לך זה הקול, הקול של הקדוש ברוך הוא. זה יש לימוד עצום בכל הדברים. היו שם דברים מדהימים, על חלק מהם כאן, בעזרת השם, כתבתי בדברי תורה ואני אכתוב עליהם בדברי תורה. כי זה פשוט לימוד, כל דבר זה לימוד, כל מה שקורה מסביבך. הכל זה לימוד אחד גדול. אחד הדברים שלמדתי, כתבתי על זה בדבר תורה של השבוע, גם על העניין של מי שקרא או מי ששמע, זה הרעיון הזה של החוכמה בלב. איך אתה בעצם מחבר את החוכמה ללב? אז האמת שחוכמה בלי לב, זה אין לזה משמעות. כי גם חוכמה לבד היא יכולה להיות חוכמה להערה, לעשות דברים רעים. ולב בלי חוכמה, מה הוא יעשה? הוא לא יכול לעשות שום דבר. אז לב, אז אני רוצה לעשות טוב, אני לא יודע איך לעשות טוב, אז מה אני אעשה? אז הם עשינים שם, יוצאים מגדרם לעזור לך. זה פשוט מדהים. כל אחד שתשאל, הוא ילך איתך, ועכשיו מה הבעיה? שפה לא מבינים. את החוכמה אין. את הלב יש, אבל אין חוכמה. כמו שאותה בחורה שדיברתי עליה, עצרתי בתחנות טוב, וחיפשתי בית חבל. ולא, הגעתי לגבן זו, ואני למדתי, אתה מגיע, במיוחד לפני שבת, אתה רוצה להגיע למקום מסוים, ששם אתה הולך לאכול, להתפלל, תברר קודם כל איפה זה. למה אחר כך בשבת אסור לטלטל, אז אסור לך לקחת כלום איתך. אז ממה, איך תשאל את האנשים, במיוחד שלא מבינים את השפה שלך? אז אמרתי לעצמי, אני אקשר איך שהגעתי לבית מלון, אמרתי, קודם כל אני הולך לחפש את בית חבד. זה צריך להיות באזור, כי לקחתי בית מלון, באזור של בית חבד. וואלה, חיפשתי, 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 לא מוצא.
איפה חיפשת?
בגוון זו.
היית אומר לי, היית אומר
לי. היא לא ליד בית חבד. בסוף של סוגר.
לא, היית אומר לי. איפה חיפשת? במה?
לא, היה לי מבית חבד. לא, אני קודם כל, לפני זה התקשרתי לבית חבד, הוא נתן לי את הכתובת ואת הכל, בסינית. חבל שהוא לא כתב את זה גם באנגלית. כי אם היה כותב באנגלית, החיים האלה שלי היו יותר קלים. כי בסינית אפילו לא יודעת את הכתובת. כי זה חשוב. כי אם לא היה לי סינית, אין לכם לדבר. רק מה, אם הוא היה מוסיף גם את האנגלית, זה היה עוזר לי. כי אז הייתי יודע מה השם של הרחוב, כי חלק מהרחובות כתובים גם באנגלית. עכשיו, אני שואל את האנשים, מראה להם את הכתובת בטלפון, מתחילים לפה, לשם, לא מבינים מה אני מדבר, אני אומר, מה אני מדבר? הגעתי לתחנות טוב, ראיתי איזה בחורה צעירה, אמרתי, אולי היא תדע. אני בא עוצר ליד הבחורה, הוא שואל לו, מראה לה את הכתובת, האם מתחילה לשאול, ואז היא אומרת, בואי איתי. כאילו, בואי, רומזת לי לבוא איתה, אני בא איתה. וואלה, אני חושב, רבע שעה, 20 דקות, הבחורה הזאת הולכת, איתי שואלת אנשים, והולכת והולכת, אני לא נעים. הייתה מחכה לתחנת, בתחנת אוטובוס. ועכשיו היא מסתובבת איתי. אז מה בתחנת אוטובוס?
באמת, רבע שעה?
רבע שעה, מטיילת איתי. אמרתי לה, תודה רבה, thank you, thank you, thank you.
עשה כסף?
לא, כסף לא נעליים, כלום, לא, לא. thank you, thank you, בסדר, היית, עזבי אותי. הייתי צריך לשכנע אותה בכוח לעזוב אותי. טוב. אני הולך, 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 וואלה, אני חושב כבר בסך הכל, אני חושב איזה חצי שעה, אם לא יותר, חפש לך בית חב"ד. ואני יודע שצריך להיות בסביבה שם. אני עולה רואה איזה אישה מחנת האוטו, אמרתי, יאללה, מה יכול להיות? נראה לה את הכתובת. Do you know where this is? וואי, היא מתחילה לענות לי באנגלית, יודעת אנגלית. אמנם לא פרפקט, אבל יודעת. ואז גם היא מתחילה לשאול. עכשיו, הדבר הכי מצחיק, שהיא גרה לא רחוק משם. וגם היא צריכה לשאול.
תמיד ככה, אתה יודע, אתה גר ליד משהו ואתה לא יודע ש...
בקיצור, היא שואלת והולכת איתי, אומרת, רואה, כאן אני גרה, היא אומרת. I live here. אמרת, טוב, תודה רבה, אני אמשיך. היא אומרת, אתה הולך בסיבוב.
זה שאולי תעשה אצלה שבת.
היא אומרת, לא, הולכת איתי הלאה. אמרתי לה...
כן, הם מאוד אדיבים.
אמרתי לה, תראה, נו, it's okay, לא צריך. תלכי הביתה, לא נעים. לא, לא, I've got time, I finished my work, I can go with you. I want to go, it's no bother, no bother. הכל בסדר. ליוותה אותי עד הפתח של בית חב"ד.
מצא.
עכשיו, כן. עכשיו, מה, זה היה ממש בסביבה, רק מה, זה היה תקוע באיזה רחוב שאתה עולה למעלה ומסתובב שבל... אם לא הייתי מוצא לזה באותו זמן, בשבת לא הייתי מוצא לזה. בקיצור, אמרתי לעצמי, תראה מה זה. כל הסינים האלה שניסו לעזור, עם כל הרצון הטוב שלהם, היות ולא היה להם את החוכמה, אז זה לא בא לידי ביצוע. מצד שני, ברגע שחיברנו את הלב עם החוכמה, מה קרה? הבאנו תוצאה. זאת אומרת, ברגע שאתה מחבר ימין ושמאל, ברגע שאתה מחבר זכר ונקבה, ברגע שאתה מדבר חסד וגבורה, זה כמו שאנחנו אומרים על פי הקבלה, אז אתה יכול להגיע לתולדה לקו האמצעי, אתה יכול להגיע לתוצאה. ברגע שאותה הבחורה, גם היה לה את הרצון הטוב, וגם היה לה את החוכמה, את השפה, אז הגעתי לבית חב"ד. אחרת לא הייתי מגיע. וזה הלימוד העצום שאתה לומד מכל דבר שקורה לך. אנחנו הולכים ביום, אחד הימים האחרונים, בהונג קונג הרי זה אי, ויש קאולונג שזה היבשת. אנחנו היינו בקאולונג, והלכנו להונג קונג. אז אתה עובר, נסענו עם מונית, סיפור מההפטרה, לא עובר, קאולונג.
לקחתם את המשקטת הקטנה?
לא, לקחנו טקסי. לקחנו טקסי.
לא, אתה מעבר לקאולונג שם. יש שם הרי בניין גדול מאוד יפה של בית תערוכות ענק כזה, גדול.
לא, אנחנו עוד פעם לקחתי מונית, אבל לקחת לנו, המוניות שם לא יקרות, המוניות שם מאוד זולות, אבל מה? הוא היה צריך להיכנס לתעלה, וכל העולם נכנס לתעלה, כדי לעבור לצד השני, שתעלה מתחת למים. וואלה, אני לא יודע כמה זה לקח איזה שעה בשביל להגיע, עד שהם יוצרים להגיע. בקיצר, אנחנו שם מסתובבים, אנחנו מגיע הראש אור, ואנחנו רוצים לחזור. אף מונית לא רוצה לקחת אותנו. אתה אומר להם, תקשיב רגע, אתה אומר להם, אני אשלם לכם כפול, אשלם לכם עוד כסף, שום פנים ואופן. תשמעו, אני אומר לכם, פשוט מדהים. פתאום, מול הפנים, אני רואה איזה יהודי עם זקן. זה החסיד. מאיפה נחת עליי? אמצע רחוב, בהונג קונג. אני אומר, תגיד לי, אתה יכול אולי לעזור לנו? כן, מה הבעיה? אומר לי, תראה, תלך ככה ישר, יש אנדרגאונד, אתה יורד למטה, התחנה, אומר לי את השם של התחנה, פוצ'י, אני לא יודע איך קוראים לו את השם, שתי תחנות. אתה עולה, ישר מגיע לאן שאתה צריך להגיע. וואלה, אנחנו הולכים, שואלים על זה מישהו איפה האנדרגאונד, מגיעים, יורדים. קודם כל, האנדרגאונד זה משהו ענק. אתה הולך רבע שם בשביל להגיע לתחנה. בקיצר, 5 דקות לעבור מהונג קונג לקאולונג ואוף רוד, ממש ליד הבית מלון. פשוט ליד הבית מלון שלנו הייתה תחנה.
לא בדקתם תחנות של אנדרגראונד?
הסבירו לנו, אבל שמסבירים לך, אתה יודע, אתה...
זה קבוצ'ין אספרסו.
אתה חושב, אנדרגראונד זה מאוד... מאוד קל לך לדבר, אבל ברגע שאתה לא יודע את השפה, ואתה נכנס עם מיליונים של אנשים לתוך האנדרגראונד, אתה יכול להתבלבל להגיע לאיזה מקום אחר, זה לא פשוט. מי אתה מתמצא? בוא נגיד עכשיו, אם אני עוד פעם נוסע להונג קונג, אני נוסע מקאולונג להונג קונג, אין לי בעיה. אני עושה בדיוק מה שאמרו לי אז לעשות. 5 דקות אני בצד השני, במקום לנסוע שעה, שעה וחצי. וזה ברשע הוא.
ברור.
אז אני רק אומר,
היו מיליון אנשים בתחבן
בגלל. זה פשוט, באמת, הגודל שם זה עצום, אבל מה אני אומר? זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. בכל מיני צורות, בכל מיני טקטיקות. הייתי זה, אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, איתו מופיע לי איזה חוסית. מאיפה מופיע לי חוסית באמצע הרחוב דחת? הכל סייעתא דשמיא. ומכוון אותי ובא לחבל על הזמן.
כמה שקופים הוא לקח?
אליהו
הנביא. נקרא לזה, אליהו הנביא שלי באותו מקרה, באותו רגע. זה המשמעות של אליהו הנביא. מה שאני אומר, שזה לא יעזור לך כלום. כל מה שקורה מסביבך זה ויקרא. רק מה הבעיה שלנו? א' היא קטנה.
אנחנו לא רואים אותו.
אנחנו לא רואים.
למה?
זה עמלק, זה עמלק, זה בדיוק
עמלק,
אין השם של, לא, א' זה אלופו של עולם, למה אתה לא רואה אותו? למה אתה לא רואה אותו?
אבל אתה אומר שהיא כתובה גם בקטן.
כן, זה הרעיון.
צריך להעצים את זה בעצם, כי
א'. אתה צריך להעצים את זה, זה ויקרא אל משה, זה בדיוק הרעיון. אתה צריך להעצים את זה. יש הסתר פנים, אנחנו חיים בהסתר פנים. אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא.
כמה זמן זה יתקן?
מה?
כמה זמן זה יתקן לך?
לא יודע, לא כל כך הרבה זמן.
לא?
אנחנו נמצאים בהסתר פנים. וחלק מההסתר פנים זה המלחמה שלנו הגדולה, אין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שאנחנו נמחה את זכר העמלק מתחת השמיים. זאת אומרת, זו מלחמה יומיומית עם העמלק הזה. והמשמעות של העמלק זה להגיד הכל מקרה. וכאן ישנה עוד נקודה חשובה עם האלף הקטנה הזאת. תראו כמה שאפשר ללמוד מדבר אחד קטן בפרשה. א' הקטנה מעידה על ענוותנותו של משה רבינו. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא קורא לו, ויקרא אל משה. לנביאי האומות העולם, זה מעין ויקר. כשמדובר על, על בלעם הרשע, זה ויקר. זה מלשון מקרה. כאילו הקדוש ברוך הוא לא ממש בכוונה נפגש איתו. כאילו, כאן כאילו זה כבוד, ויקרא. אבל משה רבינו בענוותנותו כתב את א' בקטן שיראה כמו, גם כמו אחרים. הוא לא משהו מיוחד. וזה מביא אותנו גם לסוגיה של מהי גדולתו של משה רבינו. להבין מי הוא משה רבינו. אומרים, לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט. אין, לא היה כמו משה. ומצד שני, הענב יותר מכל אדם על פני האדמה. איך אפשר מצד אחד להיות הכי גדול ומצד שני הכי קטן? או יותר נכון, אנחנו כנראה לא מבינים את משורות הענבה. הענבה זה לא שפלות, כמו שחלק מהאנשים חושבים. הענבה זה לא מוצאים אותה אצל הקבצן ברחוב. זה לא להיות חוכמה להיות ענב כשאין לך כלום. החוכמה היא להיות ענב שיש לך. וזה מביא אותנו לסוגיה יותר מעניינת. למה דווקא משה רבנו נקרא ענב יותר מכל אדם אשר על פני האדמה? מה עם אברהם? מה עם יצחק? מה עם יעקב? מה עם אהרון האח שלו? אהרון האח שלו מקבל את המלכות של אחיו הקטן, הצעיר ממנו, כאשר הוא כל השנים מנהיג את עם ישראל. יש ענבה יותר גדולה מזה? אז למה דווקא משה רבנו נבחר להיות הענב יותר מכל אדם אשר על פני האדמה? חשוב להבין את הנקודה הזאת. זה לא קשור לגמגום, זה קשור למה בעצם עברו כולם ומה עבר משה, מאיפה הוא בא בעצם. או בוא נגיד יותר נכון, כמה גדול הוא היה. ומה הכוונה? אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד היה לו את הצרות שלו. אברהם נרדף, יצחק נרדף, יעקב נרדף בוודאי. אברהם יש לו את האוכסדים, את הזריקה לאש, יצחק עם אבי מלך, עם הבארות, ועוד הרבה דברים. יעקב, אנחנו יכולים עכשיו להתחיל לדבר עד מחר על מה שיעקב עבר. אהרון? אהרון היה בקלות. איפה היה משה באותו זמן?
בבית המלוכה.
וזה הנקודה. לכן הוא גם נקרא משה, יש לו 10 שמות, אבל נקרא דווקא משה. למה משה על שם? שבתיה משתה אותו מהיאור, שבעצם כאן באה התורה גם להדגיש, משה רבינו, הוא היה הכי גדול, והיו לו את כל האפשרויות, והנה הוא היה משה במצרים, הוא היה נסיך מצרים. עכשיו להבין על מה אנחנו מדברים, זה כוח בלתי מוגבל. זאת אומרת, זה להיות בממלכה העתיקה הכי גדולה בעולם, הכי חכמה, עם הכוח הכי גדול, עם העוצמות הכי גדולות, ואתה יכול להחליט מה שאתה רוצה. זאת אומרת, מה שבא לך בעולם, הגשמי, מה שבא לך, פרוס לפניך. מלכות, מבחינה גשמית, בדרגה הגבוהה ביותר שקיימת. אין דרגה יותר גבוהה. אנחנו יודעים את זה. זאת אומרת, מסתכלים מה זה מלכות מצרים, כמה שהייתה מפוארת וכמה כוח היה בידיים של המלך. אז משה רבינו לוקח את הדבר הזה וזורק אותו. זוהי ענווה. זאת אומרת, כשענווה באה מנקודת גובה כל כך גבוהה, לכן דווקא משה רבינו הוא הענב יותר מכל אדם כאלה. זה לא אומר שאחרים לא היו ענבים, אבל זה אומר לימוד עצום, שענווה באה מתוך גדולה.
אבל גם כל אחד יש לו תפקיד בעולם הזה.
בוודאי.
כי הוא ויוסף, שניהם גדלו בממלכה, נכון? תראה איפה יוסף היה, ואיפה יוסף היה ביחס לממלכה. אחד היה חי באושר, והיה בעצם המלך של כל העם הזה, כולל המצרים.
נכון.
והוא בעצם הוביל את זה למצב שהוא יהיה לטובת העם היהודי.
כן, כן.
ומצד שני, הוא נולד גם בפנים, אבל היה ענב, והוא הביא את העם היהודי לחירות. זאת אומרת, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, שני מרות אותו מעמדה.
ברור, אנחנו רוצים להבין מהי ענבה.
אז יוסף לא היה ענב.
מה אני אמרתי שני חמש דקות?
שכל אחד...
כולם היו ענבים.
נכון.
ברוך השם, כל גדולי ישראל היו ענבים. אז למה בחרו במשה? זו השאלה.
אני לא יודע, כאילו...
בחרו במשה כדי להדגיש שיכול להיות... לא רק שיכול להיות, זה המצב האידיאלי, הגדולה והענבה. זאת אומרת, לא יכול לבוא בן אדם להגיד לעצמו, אני הכי גדול בעולם.
אני גמור.
מה, אתה יותר גדול את משה רבינו?
שאמר
משה, מה הייתה, מה היה אצל משה רבינו הרעיון? הרעיון אמר, אני משלי, אין לי כלום. כמו שהוא אומר בפרשת המן, אנחנו מה? פעמיים אומר את זה. עכשיו, זה לא רק הוא אומר את זה, זה גם משה ואהרון, ולכן השאלה גוברת. אם גם משה וגם אהרון אומרים בעצם את אותו ביטוי, ואנחנו מה, אנחנו כלום, אז למה לא לבוא ולהגיד לנו, משה ואהרון ענבים יותר הכי גדולים מאשר הפני האדמה? למה להגיד דווקא משה? כי אהרון היה בתוך הגלות, ומשה היה בארון המלוכה. באים להדגיש לך כאן את הנקודה של הענווה, מאיפה אתה בא. תראה, כשבאדם גודל בחברה הגבוהה, תחשבו על זה, בחברה הגבוהה, ואז מנחיתים אותו להנהיג את העם הרב הפשוט. איך הוא מתנהג אליהם, אתה חושב? איך אתם חושבים?
זלזול.
נכון.
כאילו, אני למעלה.
אני באתי מלמעלה. מי אתם? דרך אגב, היום לצערנו אנחנו רואים את זה גם אצל תלמידי חכמים מסוימים. תלמידי חכמים במרכאות, סליחה. לא יקלם תלמידי חכמים, אבל כאלה שנראים כמו תלמידי חכמים וחושבים שבגלל שהם יושבים בישיבה והם למדנים, אז הם יכולים לבוא ולהסתרר עלינו, אנחנו הפשוטי העם, אנחנו כאילו לא נחשבים. ידוע הסיפור עם החפץ חיים, שהיה שם אחד שהיה בישיבה שם, כל הזמן בא ואומר דברי תורה, חדש, חידושים וזה, וכולם היו מתרחקים ממנו, לא אהבו אותו, כל השוויץ הזה שהוא עשה כל היום. מצד שני, החפץ חיים, כל הזמן רוצים אחריו. היום אחד בא לחפץ חיים, ואומר לו, תשמע, אני לא מבין את זה. אני ואתה, רק תראו את ההתגנתנותו של חפץ חיים. אני ואתה למדנו באותו מקום, אני בורחים ממני, ואתה רוצים אחריך. אומר לו, תסביר לי מה הולך כאן. אומר לו, תראה, אמרו חז"ל, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח והכבוד, הכבוד רודף אחריו. עכשיו אומרים, תשים לי מה אמרו חז"ל. חז"ל אמרו, לא חכם שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, ולא אמרו טיפש שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אלא אמרו כל. זאת אומרת, לא משנה אם אתה חכם או טיפש, ברגע שאתה רודף אחרי הכבוד, הכבוד יברח. ולא משנה אם אתה חכם או טיפש, ברגע שאתה בורח מהכבוד, הכבוד ירדוף אחריך. אתה באמת חכם גדול. אין עוררין על כך, אבל להיות ואתה אוהב את הכבוד, למרות שמגיע לך הכבוד, כי אתה חכם. אבל הכבוד רודף אחריך, במילים אחרות, רמז לו, תפסיק לרדוף אחרי זה, אז יבוא אליך. המצד שני, תראו את בנותו שלנו חפץ חיים, אני אולי לא כל כך חכם כמוך, אבל בגלל שאני לא אוהב כבוד, אז רודפים אחריי, זה לא אומר שאני יותר חכם ממך. תראו איזו תשובה חכמה, ושמלמד אותנו המון. חשוב להבין.
זה הענווה.
כן, זה הענווה. וכאן זה בדיוק הרעיון שמשה רבינו הוא בא מנקודת גובה מאוד גבוה. התורה באה להדגיש ולהגיד לנו את זה. עכשיו לא רק זה, תשימו לב מה קורה. סוף ספר שמות, אנחנו, מתגלה לנו נקודה מאוד מעניינת. סוף ספר שמות, בואו ניקח את הפסוקים האחרונים כדי שנדקדק קצת בעניין. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן, ובעלות ענן המשכן ייסו בנהב וכו. זאת אומרת, ספר שמות מסתיים בעצם במצב, המשכן שכינה, משה רבנו בחוץ לא יכול להיכנס. זה מה שקורה באמת. פרשה שלנו, ויקרא אל משה וידבר אליו השם אליו מאוהל מועד לאמור דבר בני ישראל. זאת אומרת, הוא עכשיו נכנס. נשאלת השאלה, למה לא לסיים את ספר שמות ב-APN? למה להשאיר לנו את משה רבנו תקוע בחוץ? בזמן שפסוק אחר כך הוא נכנס. ולא רק שנכנס, נכנס בגדול, הקדוש ברוך הוא קורא לו. למה לסיים בצורה כזאת ספר שמות? כאילו אתה מראה לנו, משה רבנו לא יכול להיכנס. אבל זה בדיוק העניין. התורה רצתה להראות לנו שלא משנה כמה גדול. בסוף היום, אתה בן אדם. וגם משה רבנו, עם כל גדולתו, ישנו מצב בו הוא לא יכול להיכנס. וברגע הזה מסתיים ספר שמות. אבל שלא נחשוב לרגע שמשה רבנו לא יכול להיכנס, ספר ויקרא על ההתחלה מסביר לנו, הוא נכנס, ולא סתם נכנס, נכנס בגדול. אז למה הפסיקו באמצע? ללמד אותנו שלא משנה כמה גדול אתה, אתה בשר ודם. אפילו משה רבנו, שאנחנו לא נגיע למצב של הערצה, או של מה שנקרא, נמיונים פשוט עבודת אלילים, כמו אצל הגויים. שמעריצים את הנביא והפכו אותו לבן של ה... לבן אלוהים. אצל אין מצב כזה. אפילו משה רבנו שנאמר עליו, פה אל פה אדבר בו. אין קרבה יותר גדולה. כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונו. למרות זאת, בעולם הזה הוא בן אדם כמו כולם. ומכאן גם נובעת הנבטנותו של משה רבנו. שהוא בא ואומר לנו, ואיקה, אני כמו כולם. לא ויקרא, האלף היא קטנה, להראות את ענוותו של משה רבנו. זה היה לימוד קצר, כן? יש עוד הרבה מאוד על האלף הזה. על אלף קטנה.
אני לא כל כך הבנתי את המעבר הזה. פה בסוף ספר שמות הוא אמר לו, אתה לא תיכנס.
הוא לא אומר, הוא לא יכול להיכנס. הוא לא אומר,
הוא לא יכול להיכנס.
הוא לא יכול להיכנס.
הכוונה אולי שהוא לא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה. אלא מתי שקוראים לו להיכנס. אולי זו הייתה הכוונה.
יש דיון שלם על העניין של ויקרא. אבל מצד שני אנחנו יודעים שמשה רבנו יכל מתי שהוא רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהיכנס מתי שהוא רוצה לקודש הקודשים. זה משה רבנו הפריבילגיה שלו. יש מחלוקת בעניין, אבל בגדול משה רבנו לא הייתה דרגה יותר גבוהה ממנו מבחינה זו. אין, לא כאן בישראל כמו משה עוד. ולכן, הנקודה הזאת שהוא לא נכנס, הוא כן נכנס. בסופו של דבר הוא כן נכנס.
זה בסופו של דבר, אבל למה הפרשה מסיימת?
כדי להראות לנו שגם משה רבינו בסוף היום הוא בן אדם בשר ודם. שלא נבוא ונהפוך את משה רבינו לאלוהים חס ושלום. לכן אנחנו גם לא יודעים איפה הוא נקרא.
זאת אומרת...
זה חשש אמיתי.
מה שאומרים לנו...
תראה מה קרה שמשה רבינו לא חזה.
מה שאומרים לנו בספר שמות הוא מדבר אלינו, לא אל משה.
בוודאי אלינו, הכל מדבר אלינו.
הוא אומר אל, אנחנו,
בוודאי.
שתראו שמשה לא יכול להיכנס.
נכון, בוודאי אלינו.
אבל בעיקרון משה יכול להיכנס.
בוודאי, בוודאי שמדברים אלינו. משה רבנו מבחינתו...
זאת אומרת, הוא לא דיבר אל משה.
לא, הוא מדבר אלינו. התורה בכלל מדברת אלינו.
אני רוצה להגיד לעצמו, משה הוא כמוכם, כאילו, הוא בדיוק בן אדם ובשר ודם כמוכם.
בסוף היום, בסוף היום, אתם צריכים להבין שלא משנה, מחר אתה תתקל בן אדם בעת צדיק, גדול וישר, ואתה תתחיל לייחס לו כוחות, איך אומרים, חס ושלום אלוהיים.
מה, זה קורה כל הזמן, מה זה?
אז בשביל זה, אז התורה מזהירה אותך מזה. אל תהפוך בשר ודם לאלוהים. יש רק בורא אחד לעולם, הקדוש ברוך הוא. וכדי להדגיש את זה, התורה, כמו שדיברנו פרשה שלא מוזכר שמו. זאת אומרת, יש הרבה הרבה דברים שהתורה מנסה להדגיש לנו שלא משנה כמה גדול האדם, הוא אדם. הוא בשר ודם. וזה לימוד כפול, כי כמו שאמרנו כאן, גם ויקרא אל משה, יש כאן עוד נקודה. לא כתוב שהשם קורא למשה. יותר היה כתוב ויקרא השם אל משה, ואכן וידבר השם אליו. למה לא כתוב ויקרא השם אל משה? כי כדי לשמוע את כל השם צריך להיות בענווה. אם אתה גאוותן, אתה לא יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לשמוע את כל השם.
אני מדבר איתו במקום מסוים.
אני גם בשבילנו בכלל, אם אנחנו רוצים לשמוע את כל השם, הכלל המשום זה ענווה. בלי ענווה, אנחנו לא יכולים לשמוע את כל השם. כי בן אדם שמלא בעצמו, הוא לא שומע אף אחד.
הוא לא רואה, הוא לא רואה את הסביבה.
הוא לא רואה אף אחד, לא שומע אף אחד. הוא שומע ורואה רק את עצמו. לכן כלל ראשון, אם אתה רוצה לשמוע את אותו כל השם שמדבר אליך, זה כמו שאמרתי, אני יכולתי להסתובב בסין או בכל מקום אחר ולראות דברים מול העיניים ולהמשיך, לא קרה כלום. קרה, מקרה, 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 אין מקרה. קדוש ברוך הוא מדבר אליך. אבל בשביל להבין שאין מקרה, שקדוש ברוך הוא מדבר, אתה צריך קודם כל להיות בענווה, להבין שאתה בסך הכל בשר ודם. הרי מה משה רבנו אומר לעצמו? משה רבנו הוא לא אומר לעצמו אני טיפש, הוא יודע שהוא חכם. הוא יודע שהוא לא קם בישראל כמו שעוד. והוא גם מעביר לך את המסר הזה. זה לא שרם משה רבנו איזה מין דמות אנונימית שמתחבאת מאחורי הכלים. ענווה. זוהי ענווה. אבל הוא יודע שמה שיש לו, זה לא שלו. זה מבורא עולם, זה מאבא של השמיים.
כולם רואים את זה.
כן.
מצד שני גם כולם רואים את זה.
כולם רואים את זה, נכון, אתה צודק. כולם מסתובבים בענווה.
לא, כולם רואים מי זה משה.
זה מה שאני אומר, אבל זה לא מספיק. אני אומר, איך רואים? כי הוא מראה את עצמו. ענווה לא אומרת, תראה, תאר לעצמך, אני ענו, אז מה זה אומר? אני יש לי ידע, חבל על הזמן. מה אני עושה? לא, אני לא יכול לדבר, אני מתפטרות, צריך יש ישיבה, עולה לדבר. חבר'ה, אני החלטתי, היום אני לא אדבר איתכם, אני לא רוצה שתחשבו שאני גאוותה. מה, איזה, תגיד?
לא, זה לא נכון, אתה מעביר את המסר בצורה עניינית, ויש לך מטרה בחיים.
זאת אומרת, אני כן צריך להראות את גדולתי. ענווה זה לא להסתיר את הגדולה. זה בדיוק הרעיון. ענווה זה לא להסתיר את הגדולה. להפך, זה להראות את הגדולה, אבל מתוך ענווה. מה זה אומר מתוך ענווה? אתן לך דוגמה. יכול אחד רב גדול, יבוא אליו איזה עם הארץ, נגיד יבוא אל הרב, נגיד אחד מאיתנו, יבוא אחד, אפילו בלי קיק, בכלל הוא ידבר איתו. יש כאלה. אתה לא ברמה שלו. מצד אם תלכו לגדולי ישראל, לא משנה למי אתה ומה אתה. הוא ידבר איתך בדיוק כמו שהוא דיבר עם הרב הגדול לפני 5 דקות. זוהי ענווה. לדבר בגובה הפנים עם כל אחד. לא, רגע, עם זה אני מדבר, עם זה אני לא מדבר. מספרים על אחד מגדולי ישראל שיום אחד הוא ראה, לא זוכר את השמות, שיום אחד הוא ראה מהחלון שמתקרב אליו אחד מהגדולים.
אז זה לא רק לדבר, זה גם להרגיש.
הכל.
ברגע שאתה מדבר זה לא חוכמה. זה פשוט אתה מראה לכולם שאתה מדבר עם כולם. אבל כשאתה מרגיש שאתה מדבר איתו בדיוק כמו שדיברת איתו, אז הוא ענה.
מה אמרנו? לב חכם.
אמרנו
את זה. בדיוק. לב חייב להיות מחובה. אם הלב לא מחובה, תראה, יש כאלה שהענווה שלהם היא גאווה.
נכון.
הוא מתנהג כאילו לראות, אני ענו, אני ענו. מה זה אתה ענו? עוד פעם, האני שלך בפנים. זה לא ענווה. אם האני שלך בפנים זה לא ענווה, זה גאווה. זה חשוב להבין את הדברים האלה. אז מספרים לו אותו אחד גדול, שהוא ראה מרחוק, מתקרב אחד מהגדולים של הדור. אז הוא אמר לו, כולם תכינו, תסדרו את הזה, תסדרו את העניינים, תסדרו פה, תסדרו שם. הוא עולה, מתברר שהוא טעה, זה מישהו אחר. תלמידים מסתכלים איך התנהג הרב עכשיו, הרב נתן לו כבוד, כאילו זה הגדול הדור. תפשב איתו, דיבר איתו, ליווה אותו אחר כך עד למטה ביציאה. שהוא חוזר, שואלים את הרב, כבוד הרב, מה קורה כאן? הוא אומר לו, סליחה, אני רוצה להבין. מי זה היהודי הזה? זה הבן של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בנים אתם לשם אלוקיכם. אני כל אחד מהבנים של הקדוש ברוך הוא צריך להתייחס אליו. אז הוא לא אותו רב שחשבתי. זה הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותי. איך אתה מתייחס לבן יהודי פשוט? היהודי פשוט הוא גם יהודי. הוא גם בן של הקדוש ברוך הוא. זה הלימוד העצום. אם אתה מסוגל להתייחס גם למנקה רחובות וגם לפרופסור באוניברסיטה וגם למיליונר הגדול באותה צורה, אתה בדרך של הענווה. וזה הבסיס והיסוד של הכל. ולכן אם אתה לא מתוך ענווה, אז הכל מקרה אצלך. ואתה לא שומע את הקדוש ברוך הוא, א' היא קטנה, אתה לא שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. ולכן ויקרא אל משה וידבר השם אליו. דווקא אליו הוא דיבר, הוא לא אף אחד אחר, אף אחד אחר לא שמע את הקול הזה. וכאן הלימוד הוא כפול, והלימוד בהמשך למה שאנחנו דיברנו כרגע, אז קודם כל לדעת ולהבין שאם אנחנו רוצים לשמוע את קול השם, צריך להיות בענווה. אם לא נהיה בענווה, לא נשמע את קול השם.
יש הרבה דברים כדי לשמוע את קול השם.
נכון.
וחלק קטן, הענווה.
איך?
בגין. ענו. ביבי ענו.
עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נקודה.
עינב, לא עינב.
כן.
עינב כל הזמן.
עוד נקודה מאוד מעניינת, שגם, שהיא ממש בתור חלק מהקורבנות, ויש בה לימוד עצום. ואני, תכף נגיע לזה. יש גם את העניין של הקורבנות, יש קורבן של עני, קורבן של עשיר, שגם זה לימוד עצום, שריח ניחוח, הוא לא משנה. אם הבאת הקורבן של השיר, קורבן של אני, כל עוד שזה הקורבן שמתאים לך, ליכולת שלך, זה ריח ניחוח להשם. וזה חשוב גם להבין. זאת אומרת, אם אתה מביא את לפי היכולת שלך, זה ריח ניחוח להשם. אם הבאת מתחת ליכולת שלך, גם אם הבאת הכי רכי שבעולם,